רשות הרבנים וקהל קדוש, אנחנו נמצאים באחת הפרשיות החשובות והמרכזיות, הלא היא פרשת קורח הידועה. עד שרבותינו דרשו על הפסוק ובני קורח לא מתו, הכוונה בני המחלוקת, קורח נדבק עם מחלוקת. בני קורח לא מתו, המחלוקות לא ספו, תמו מן העולם. ונבאר, ננסה, אולי תשאירו, תשאירו את הברזלים בידכם, שבו, שבו, שבו מנוחה. יותר נעים מדבר לאנשים מאשר לברזלים. מה? מה, כל זה ולא שומעים? אני אתקרב. כמה גדול השלום, ומה זה שלום? שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, רבותיי. והגמרא אומרת, מי לא צריך שלום? החיים צריכים שלום, האדמה צריכה שלום, ואפילו המתים צריכים שלום. מה זה שלום? שלום פירושו שלמות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר הזוהר הקדוש, כל מה שברא הוא ברא זוג, ברא שמיים וברא ארץ. השמיים נותנים והארץ מקבלת. ברא יום וברא לילה, היום נותן והלילה מקבל. ברא אור וברא חושך. ברא איש וברא אישה. ברא אנשיר וברא אני. ברא גיבור וברא חלש. ברא חכם וברא טיפס. ולמדך שכל הבריות צריכות זו לזו, ועל ידי שכל אחד ייתן, זה ייתן וזה יקבל, נמצא עולם שלם. זה השלמות. ואנחנו צריכים לדעת שיש לנו שליחות בעולם, כמו שדרשו רבותינו על המאמר או על הפסוק, אדם לעמל יולד ולסדר. לעמל יולד, שאומר לעמל, אין יודע אם עמל, איזה עמל, ואומר לעמל של עמלה של תורה. אבל דרשו עמל ללמוד על מנת ללמד. לכן ככה אנחנו רואים בתפילה, תראו כל בוקר, זאת התפילה יקרה שכל הפוסקים והמפרשים כותבים, שילבש חרדה וישתדל לומר אותה בכוונה גדולה, שכל העולם עומד עליה, וכל חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא סביב הברכה הזאת, אהבת עולם. שם אנחנו אומרים, יש לנו את זה בערבית, יש לנו את זה גם בשחרית, ושם אנחנו מבקשים, בתן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות. אז ללמוד ולמד, כעיקר הלימוד זה גם בשביל לדעת גם ללמד, כי כל אדם הוא צריך גם ללמוד וגם ללמד. כי כמו שהמצווה הראשונה בתורה זו המצווה של פריה ורביה. למה? כי כאדם צריך לדעת, אני צריך גם לדעת לתת. כמו שאותי הביאו לעולם, אני צריך להביא בנים לעולם. כמו שאותי לימדו תורה, אני צריך ללמד לאחרים תורה. ועכשיו נחזור להבין מה קרה עם המחלוקת של קורח, ויקח קורח. זה הקפה שלישית. ויקח קורח. קורח, מה ראה? איך הגברה אומרת, קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? אז הגמרא אומרת, והשמואל יוצא ממנו, אבל בוא נבין מה קרה עם קורח, מה היה הסיפור של קורח, ונבין את הסוד של השלום והשלמות. העולם כדי להיות שלם, הסברנו כבר, צריך להיות, יש עשיר ויש עני. העשיר לא ימלא את תפקידו בעולם, אלא אם כן ידאג לעני. והעני גם הוא עושה חסד שהוא מקבל מהעשיר. יש לנו גמרא שאומרת, יותר מי שעושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. העשיר חושב שהוא מפרנס את העני, וזה לא נכון. כי אם הוא לא ייתן לעני, אם העני לא יהיה עני ועני לא ייקח ממנו, לא יהיה לו במה להתקיים, אז הוא צריך אותו. אותו הדבר החכם, החכם מלמד תורה, הוא חושב שהוא עושה לכאורה, הוא חושב שהוא עושה טובה עם התלמיד, וזה לא היא, התלמיד עושה טובה איתו. איפה אנחנו רואים את זה? פשוט הגמרא אומרת, הרבה תורה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. מה בא ללמד אותך? בא ללמד אותך, כשאדם נותן לאחרים, הוא לא נותן אלא הוא מקבל. אז זה המעלה של לימוד תורה, שאדם מלמד לאחרים, ולא רק בלימוד תורה, בכל דבר שאדם מסייע ועוזר לאחרים, הוא לא מסייע לעצמו, הוא לא מסייע לאחרים, הוא מסייע לעצמו, כי הוא נהיה שלם באמצעות הדבר הזה. בלעדי זה לא יהיה שלם. שם היה אצל קורח שוב, העולם שנבנה, אם נשים לב, העולם בנוי משלושה קווים. לכן כתוב במשנה, אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. בעולם שלנו צריך להיות שלושה, יש ימין, שמאל ואמצע. הימין זה, הוא אוהב לתת, הימין זה בחינת. עכשיו אולי לפתוח פה איזה חלום מאוד... התאורה פה לא יודע מה. הימין זה תפקידו לתת, השמאל הוא תפקידו לעצור, לא לתת, הוא עוצר. אולי אני אעבור לכאן, כאן פחות יהיה לי הם, לפשוטכם, חילה. אז הימין זה חסד, הימין נותן. השמאל, לא שהשמאל הוא קשור שאם הוא מקבל או לא מקבל, אלא השמאל הוא דין. למשל, החסד אומר לתת, השמאל אומר לא לתת, זה הקטגור, זה צד הקטגור. מי הוא המכריע? האמצע הוא מאזן בין שתיהם, הוא משלים את שתיהם. כשנברא העולם, נברא ימין, נברא שמאל ונברא אמצע. קורח כתרג, הוא רצה שהדין יהיה ראשון, כי כך היה בעולם. שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אם נשים לב, הוא ברא אותו בתחילה במידת הדין, כי כך הפסוק אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וראה שאין העולם מתקיים בדין, מיד שיתף איתו מידת הרחמים שנאמר, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. אלוקים זה דין והוויה זה רחמים. ולמה אלוקים זה דין? אז הארי מפרש ביאור נפלא, הוא אומר שיש יוד ויש כה, וידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות בשתי אותיות יוד וכה, כי ביה השם צור עולמים. אז באות יוד ועוד כה, באות יוד ברא את העולם הבא. הגמרא אומרת, למה באותיות? כיוון שהעולם הבא צדיקים מועטים, ולא כל אחד זוכה לעולם הבא. אבל העולם הזה נברא באות ה. לומר לך שאם אדם יצא מהפתח של האות, הפתח הגדול, יש לו מאיפה לחזור מהפתח הקטן, שיחזור בתשובה. אז טבע העולם זה יוד וכה. אם היוד הולך בהתחלה ואחריו ההה, זה רחמים. אבל עם ההה בהתחלה זה דין. בשם הוויה קודם יש לנו את האותיות ורק אחריו את האות ה. אבל בשם אלוקים זה לא כך. בשם אלוקים למה זה דין? אומר האבי, בגלל שהאות ה מקדימה את האותיות, אז זה הטעם ששם זה דין. ידוע שהאיש זה בחינת אותיות, כי הגמרא אומרת איש ואישה שזכו שם יודקה ביניהם. אז האותיות יש באיש, כי זה אש, ולוקח אותיות ונהיה איש, ואילו באישה נהיה אות ה, אז האות ה היא בסוף. אז איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, אז האותיות נותנת לאות ה, אבל אם חלילה המצב הפוך זה לא טוב. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד לאברהם שבטבע האיש הוא צריך להיות חסד רגוע יותר, האישה אות ה יש בדין, אבל לפעמים זה מצב הפוך, לפעמים מצב ששניהם חסד, אז זה עוד מצב נסבל, אין בעיה, זה יכול להיות טוב גם. לפעמים שניהם דין, זה מאוד קשה. לפעמים הפוך, שאצלו התהפך הסדר, האיש זה בחינת דין והאישה בחינת חסד, ולכן האדם צריך לדעת תמיד לבחון את עצמו איפה הוא נמצא בתוך התמונה במסגרת הזאת. בטבע האיש הוא צריך להיות חסד, סבלן, רגוע, שקט, מעביר על מידותיו, ערך אפיים. האישה יכול להיות שיש בדין, ולכן אצל האישה אומר הגאון חידה, תראה האש זה עדיין אש, אש היי, אצל האיש האש נחצה, נחצתה לשתיים, א' מכאן ושין מכאן ויות באמצע, אבל אצל האישה זה לא כך, ההי באה בסוף. עכשיו מידת הדין, מה הקדוש ברוך הוא לא ידע שהעולם אי אפשר לא יכול להתקיים בדין? ודאי שידע, הוא רצה ללמד אותנו שאי אפשר לקיים את העולם בדין, אי אפשר כל דבר להעניש וכל דבר לשפוט וכל דבר להוכיח, צריכים גם להשתף את מידת הרחמים. אז ברא את העולם בדין, אבל אוי ואבוי אם הדין ישפוט את העולם כל הזמן, נורא בהיום. כבר אמר דוד המלך, ואל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי, זה מאוד גרוע. אם חס ושלום מידת הדין שולטת, זה קשה מאוד. אז מתי מידת הדין יכולה לשלוט? כשאין שלום. חס ושלום, מה זה שלום? שלום פירושו שלמות, שלום פירושו ותרנות, שלום פירושו שלווה. שלום פירושו שלמות, שלום זה לא מתי שאדם רגוע להיות רגוע, אלא גם כשמכעיסים אותו, שלוחצים אותו, הוא יודע לשמור על שלווה ועל רגיעה, אז זה יקרה שלום. כמו שאמרו חכמי המוסר, אדם שהוא ערך הפיים, אם הוא נולד ערך הפיים, זה לא נקרא איש ערך הפיים, כי הוא בטבעו כזה, הוא לא יודע לכעוס. אבל הכעסן הגדול, דווקא הוא, כאשר מכעיסים אותו והוא לא כועס, זה יקרה באמת ערך הפיים. ולפי זה בערו מה קורה אצל דוד המלך. תראו, בידוע המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא בחר לו כיסא עם ארבע רגליים. ומי הם ארבע רגליים? השלושה הראשונים זה שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב. כל אחד מהאבות עבר ניסיונות, עבר מה שעבר, ונבחר להיות בכיסא של הקדוש ברוך הוא. היה מי יהיה הרגל הרביעית של הכיסא? הקדוש ברוך הוא המתין עם פמליה של מעלה מי האיש שראוי להיות ברגל הרביעית של הכיסא. בא יוסף ואמר הקדוש ברוך הוא עדיין לא, בא משה וזה עדיין לא תפס, אהרון לא, אחר כך בא יהושע בן נון, עתניאל בן כנז, אלי הכהן, שמואל הרמתי, עד שהגיע דוד המלך. והאמת שאלה נשאלת, מה קרה אצל דוד שדווקא דוד בחר אותו הקדוש ברוך הוא? נשמע השם לדוד אמת ליסור ממנה אשים לכיסא לך. הזוהר שואל את השאלה הזאת, והזוהר משיב תשובה מדהימה. הוא אומר למה, זה גם השאלה הידועה מה שהגמרא אומרת, שאול באחת אני אתקרב עוד פעם? אין בעיה. מה? לא, הוא מדבר כעת על המעברר. הגמרא אומרת שאול באחת ולא עלת לו, דוד בשתיים ועלת לו. שאול במקרה אחד הפסיד את המלוכה. שם שמואל אומר לכו ונעלה הגלגל ונחדש שם המלוכה, זה בדיוק ההפטרה שנקרא את זה השבת גם כן עם שמואל הנביא. אז שאול מה עשה? אמר לו לך להיכית את עמלק משור ועד חמור, משור ועד צה, מחמור ועד גמל, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, והגר חמל על מיטב הצון והשאיר את אגג חי והביא אותו, ומיד קרא השם את הממלכה. ואילו דוד פעמיים, פעם אחת במעשה אוריה ופעם שנית שהסית אותו הקדוש ברוך הוא למנות את ישראל והמשיך להיות מלך. אז הגמרא השאירה את זה כך כמו שהוא, שאול באחת ולא ענת לו, דוד בשתיים וענת לו. אז הוא שואל מה קורה פה, מה? וכי חס ושלום מסור פנים יש לפניו, למה את דוד הקדוש ברוך הוא כן ויתר לו, ולמה את דוד לקח אותו ועוצם אותו ברגל הרביעית של הכיסא ואוהב אותו ונשבע לו ולזרעו לדוד ולזרעו עד עולם? שמור הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר דע שנשמע דוד מצד עצמו, מצד הטבעים של דוד כשהוא נולד היה ראוי להיות איש אכזר ואיש צמא דם ואדם חלילה שלישי, שלילי חוץ מכבודו. ומאיפה הוא לוקח את זה? אומר מהפסוק שאומרים לשאול אדמוני עם יפה עיניים. מה עניין אדמוני עם יפה עיניים? אמרו לו לשאול דוד הוא אדמוני, הוא דומה להוא שנקרא עליו היצא הראשון אדמוני זה עשיו, ומטבעו הוא צריך להיות רע, מטבעו הוא צריך להיות אכזר ונקמן ולא מעביר על מידותם כהוא זה. אבל עם יפה עיניים, יש לו עין טובה, יש לו סבלנות, יש לו מידות טובות. הוא אומר כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שדוד הוא כזה, זאת אומרת מצד טבעו הוא היה צריך להיות חלילה וחס אכזר, ופתאום הוא רחמן כזה לישראל, כמו שהפסוק אומר מאחר עלו טבעו לראות ביעקב עמו ישראל נחלתו, לכן עלתה לו לדוד. שאול מטבעו היה צדיק, הוא נולד בבית של צדיקים, שאול בן קיש, בן שנה שאול במולכו, אז לא התאים לו החטא הקל הזה שעשה, עוון אחד שחם על המלך, מיד נתפס בו. אבל אצל דוד המלך, כיוון שמטבעו הוא היה לא כזה והתגבר על יצריו, ואגב יש רמב״ם שמסייע בעד זה, הרמב״ם כותב ודע שדוד המלך היה אכזר לאומות העולם ורחמן לישראל. זאת אומרת בדוד המלך היו נמצאו שני הפכים. אז מה אנחנו לומדים מפה? לומדים פה מוסר השכל שדווקא באדם שמצד יצריו ונטיותיו הוא צריך להיות איש מאוד לא טוב, שלילי, והוא מתגבר על השלילה שלו, זה מראה על איש ישר, איש טוב, איש הגון. וזה מלמד אותנו רבנו בחי בהקדמה לחובות הלבבות, כותב דבר מדהים, כותב שמעשה היה באיזה חכם אחד בספרד לפני 800 שנים שהיה לו תלמידים והיה מלמד אותם תורה, היו יושבים אצל הרב כל יום ויושבים ועוסקים בתורה ולמד אותם גם דברי חוכמה, דרך ארץ, מוסר, הדרכה, הכל. והנה יום אחד הגיע ראש חודש והיו נוהגים בראש חודש לעשות יום דה פגרה, מה פירוש? חצי יום היו לומדים וחצי יום הולכים לסעוד, לנוח קצת או לטייל בחיק הטבע. והגיע לעיר הזאת איזה גוי אחד מפורסם מאיזה מדינה רחוקה, שהגוי הזה היה בקי בחוכמת הפרצוף, והיה מסתכל על האדם לפי תווי הפנים, לפי המצח, העיניים והאוזניים והגבות והלחיים וכו', והיה אומר מה הוא האיש הזה. אז התלמידים שאלו את הרב, מה הוא ללכת לשם? אמר להם, אני לא מציע לכם, תמים תהיה מה שם אלוקיך. אז הם שאלו אם יש בזה איסור, או אם הם רוצים ללכת כדי לבחון או כדי ללמוד. ראינו שאפילו לצייר, הגמרא אומרת, דמות חמה ולבנה, או דמות לבנה היה, אז איך היה אצל רבן גמליאל? ללמוד שאני. כשרוצים ללמוד אז יש סתר. אז הוא אמר להם, בסדר, תלכו רק בשביל ללמוד, אבל לא להאמין. אז הלכו לשם, ברשותו של הרב. הרב ישב בביתו למד, והם הלכו לשם. ישבו שם, והוא התחיל להגיד לכל אחד ואחד את הנטיות שלו. זה היה פחות או יותר נכון. אתה אוהב דברים כאלה, אתה מעדיף כך, ואתה לובש כזה, ואתה אוהב צבעים כאלה, ואתה אוהב אוכל כזה, כל אחד יש לו איזה אופי ונטייה. אז כשהם נסחפו כבר לתוך השיחה, בא אחד התלמידים שהיה צייר מומחה, אמר לחברים שלו, מה אתם אומרים, אני צייר את הדיוקן של הרב שלנו, ונראה מה הוא יגיד עליו, בסדר, בוא. ניסה, עשה, לקח עץ, עיפרון עם איזה דף, צייר מפה, פה צייר, עשה דיוקן של הרב, פחות או יותר מדויק. ושאל את הגוי הזה, נו, מה אתה אומר עליו? תסתכל עליו, אמר להם, זהרו מהאיש הזה. הוא נוחר גדול, רמאי, שקרן, גנב, נועף, שודד, פורץ. בקיצור, כל החטאים וכל הכרונולוגיה של הקרימינלים אמר עליו. אז הם פרצו בצחוק, הם מכירים את הרב שלהם, הם חיים איתו ביום ובלילה, בשבתות ובחגים, בימים טובים, והם רואים כמה הוא וטרן וכמה הוא ערך אפאי וכמה הוא סבלן וכמה הוא טוב לב יש לו. אין כמוהו בתכלית. ומה אומר הגוי הזה עליו? איזה דברים בטלים. טוב, עשינו את השיחה וחזרו למקומה ללמוד. אומר רבנו והיה למחורת, ישבו ללמוד. אז בין פרק לפרק פתאום הרב שואל, נו, אתמול הלכתם אצל הגוי הזה? אחד מנענע בראש, השני באוזן, עשו איזה תנועות של התחמקות. אומר להם, נו, ומה, איך היה שם? שטויות. טוב, המשיכו ללמוד, לקראת ערב, עוד פעם, סיימו את הסוגיה. אומר הרב, מה היה שם? מה אמר לכם הגוי הזה? אמרו, דיבר הרבה שטויות. כגון מה, איך אתם מחליטים שזה שטויות? אז לא אלה, מה יגידו לרב שהוא אמר עליך זה וזה? בסוף היה שם איזה תלמיד אחד קצת ככה. הוא אומר, רבנו ארי, תמיד אתה רוצה לדעת מי זה גבורה, דין זה שמתפרץ ראשון. איך אתה יודע, בכיתה נגיד של 30 ילד ומגיע הפסקה, אז יש צלצול מי הראשון שיוצא החוצה? הוא אומר, תדע, זה מידת הדין. האחרון זה מידת החסד. יש בכל מקום, בכל בית, בכל משפחה, יש אחד יותר דין, יש אחד יותר חסד. אז אחד התלמידים אמר, סליחה הרב, הוא דיבר שטויות. הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר, אמר עליך כל מיני דבר, מה הוא אמר? לא, הוא דיבר שקר, שטויות. הוא אומר, לא, אני מבקש תגיד. אז אמרו לו, אמרתי, דעו שכל מה שהוא אמר עליי זה אמת. מה? אמר, יש בי את התכונות האלה. מטבעי, אני רוצה לשדוד, אני רוצה לרצוח, אני רוצה להקות, אני רוצה לשתות דם, אני רוצה לגנוב. מטבעי, אני רוצה לכעוס, אני אוהב להעניש. אבל אני לומד תורה, ואני לומד מוסר, ואני מדכא ומכניע את הנטיות ואת היצרים האלה. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, עיר אדם פרי יוולד. ואז תחיל לתת להם שיחה מוסרית שלמה. אמר, אל תחשבו שהחוכמה היא להיוולד טוב ולהיוולד צדיק. כמו שמספרים, שפעם בא אחד אצל החוזה מלובלין והתחיל לבכות, הרב, תברך אותי, מה אתה רוצה? הוא אומר שאני אנוח כבר מהעסקים, ומה תעשה? תנוח מהעסקים, ויהיה לי הרבה פרנסה, נו ומה? הוא אומר, אני אשב בבית המדרש, ולא יהיה לי כאבים, ולא כאבי ראש, ואשתי תהיה רגועה תמיד, ותן לי מרגוע, ואני אשב ועסוק בתורה. אמר לו הרב, יופי. אז היית, בשביל מה הביא אותך לעולם? אומר, למה? אומר, יש לו לקדוש ברוך הוא הרבה מלאכים שעושים את רצונו למעלה, אז אין להם לא אישה ולא ילדים ולא קופת חולים ולא בנקים ולא בעיות של תנועה ולא בעיות של חנייה ולא בעיות של ארנונה ולא שום, אף אחד לא רודף אחריהם, והם יושבים שם, את כל התורה יש להם לפניהם, והם לומדים את התורה, בשביל מה הביא אותך לכאן? אנחנו באנו פה לעולם הזה, בתוך הגוף הזה, עם כל הלחצים, עם כל הסביבה, עם כל הדאגות, וחרף כל זה אדם צריך להתגבר על יצרה ולשבת ללמוד תורה ולהוציא משהו. זה רצונו של השם. אומר רבנו בחי, כך אמר להם הרב, שאדם לא יסתכל איזה נטיות יש לו, דווקא זה שהוא בא לנטיות הכי שליליות, הוא צריך לבוא ולקחת את עצמו לידיים, וכשהוא מתגבר על עצמו זה השבח וזה הפאר שלו. אומר, ואיפה ראינו? אומר, תראה, יש במדרש שהמלאכים אומרים שבח לקדוש ברוך הוא, אחד השבחים שהם אומרים לו, הם קוראים לו מלך עלוב. מה פירוש מלך עלוב? אומר, אין עלבון גדול מזה שהגויים עובדים עבודה זרה ומחרפים ומגדפים את הקדוש ברוך הוא והוא ממשיך לתת להם חיים. או כשהרשע עובר עבירה בשעת נפש והקדוש ברוך הוא יכול באותו רגע להרוג אותו ולהפסיק את חייו, והמלאכים אומרים לו לקדוש ברוך הוא, תקע אותו, תן לו מכה. לא, אני מניח אותו, כי אני רוצה שהבריות ילמדו ממני להיות ערך אפיים ורב חסד באמת. אז זה נקרא שלום. שלום נקרא כשאדם יש בכוחו להגיב ולא מגיב. וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת, תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ואיסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש וגבורתו. אז יש נעלב שיש לו מה להעליב אותו, שהוא לא בסדר, אבל לא, הוא נעלב שלא בצדק, ועוד יותר יש לו מה להגיב והוא לא מגיב. זה הגדלות של האדם. אז למה הביא דווקא את השמש? ואוהביו כצאת השמש וגבורתו, כתבו המפרשים, שידוע שכל האור שיש בעולם זה מהשמש, ואם תביא כל נר שבעולם וכל, יבואו כל המדענים שבעולם וכל החכמים ויעשו את האור הכי גדול, לא יגיעו לאחד ממיליון מהאור של השמש. תראה כמה השמש מהירה, והשמש עצמה היא עלובה ואינה עולבת. איפה אנחנו רואים? שיש ליקוי חמה. מה זה ליקוי חמה? כשתבוא הירח ותפריע לשמש להאיר על כדור הארץ, היא תעשה צל לשמש, אז אנחנו נראה כמין כתם שחור על גבי השמש כתוצאה מהירח, והירח מסתירה את אור השמש מכדור הארץ. יש בכוחה של השמש למנוע את אורה מהירח. הרי הירח מאיפה מקבל את האור שלו? הוא לא, אין לו אנרגיה משלו, זה כמו ראי, היא קולטת את האור של השמש. השמש נעלבת אבל אינה עולבת, זה שכרו של מי שעלו ואינו עולב. ולכן זה היה מעלתו של דוד המלך, שהוא הרגל הרביעית של הכיסא, שהוא בא ועשה שלום בעולם, והרגל הרביעית הוא עשה את השלמות. אבל מה שאין כן אצל קורח, מה קרה שם? שהוא פגע בשלום. השלום זה כמו שאמרנו, כשיש עני ועשיר, יש גיבור וחלש, יש חכם וטיפש, יש גדול וקטן, והם חיים ביחד בשלמות, וזה משלים את זה וזה משלים את זה. כשהוא מפריד את ה... ועושה פירוד, זה גורם דבר נורא. בדומה לזה כותב רבנו בחי השני, בעל המפרש על התורה, לא רבנו בחי, היו שניים, אחד זה שהזכרנו מקודם, זה בעל חובות הלבבות, רבנו בחי בן רבי, אז זה כהה יותר, זה בהיר יותר, יוצא לך צבע ביניים, או יין משנה זו ויין מלפני 10 שנים, אז יוצא לך יין באמצע. זה לא אחדות מוחלטת, לא מושלמת. בכל תערובת שתערב, תערב כמח עם כל מיני, עם סוכר ועם מלח ועם כל מיני דברים כדי לעשות עוגה, אז זה יצא קצת יותר מתוק וזה יצא פחות מתוק, זה לא שלמות מוחלטת, אתה תוכל להבין ולמצוא איפה נמצא החלק הזה ואיפה החלק הזה. אבל במים, אם תערב שני בקבוקי מים אחד עם השני, הם הופכים להיות אחדות. ועוד מים, אומר רבנו בחי, אין לשון יחיד. וזה הפלא הגדול בכל השפות. אין לשון יחיד במים, כי מים תמיד זה רבים. ולמה? כי כל טיפה וטיפה של מים שאתה תפריד אותה, יש לה עדיין עוד טיפה יותר קטנה. תגיע לטיפה עוד יותר קטנה, תופח על מנת להתפיח, יש עדיין עוד טיפה שהיא לא נראית מזערית. אז הכוח של המים זה באחדות, ולכן העולם לפני שנברא, בתחילה שנברא העולם, היה מים, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. תחילה לא היה כלום, ממציא יש מאין, ודאי העולם כולו מחודש, אבל ההוויה הראשונה שלו הייתה בחינת מים. למה? להורות שבלי אחדות העולם לא יכול להתקיים. וזה כוחם של המים, שכיוון שהם נמצאים באחדות, אז הם חזקים. הוא מביא את הגמרא, הגמרא אומרת משל לחבילה של קנים. תיקח קנה אחד, תנסה לשבור אותו, תשבור אותו. אבל תיקח שתי קנים ויחד, יהיה יותר קשה. תיקח חבילה של קנים, ככל שתנסה לשבור אותה, לא תצליח. טוב, תגיד, ריבונו של עולם, הרי זה קנה דק מאוד, מה זה כלום, אין לו שום כוח. אבל כשהם נמצאים בחבורה, אי אפשר לשבור אותם. וזה הכוח של האחדות, זה הכוח של השלמות, ומכאן אדם לומד מה זה כוח של רבים. ודומה לזה הוא מביא את הספרה, יש בפרשת בחוקותיי, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. אומר, החשבון לא מסתדר, הספרה שואל, איך זה מסתדר? אם 50, זאת אומרת, כל אחד מכם שווה 20 חיילים של אויב. אז 100 היה צריך להיות פי 20, 2,000. איך נהיה 100 רבבה 10,000? הספרה שואל את השאלה הזאת, והספרה משיב, אין עוד דומה מעטים העושים את המצווה, למרובים העושים את המצווה. אז אומר רבנו בחי משהו מדהים, מביא את זה גם בפרשת חוקת, הזכרתי, על הפסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. מה זה החשבון הזה? אז הוא אומר, למשל בספרות, אם אני לוקח 1, 2, 3, 4, ואם אתה רוצה לספור סך הכל, אז אני כותב נגיד למעלה 1, מתחתיו 2, עושה סך הכל 3, מוסיף גם 3, נהיה סך הכל 6, מוסיף 4, נהיה סך הכל 10. אבל אם אני שם אותם משמאל לימין, אתה בכלל מקבל תמונה שונה לגמרי. אני אגיד, אני לוקח 1, הוא 1, אבל שיש 2 לידו, אם הוא לידו שווה ערך אליו, והוא מרגיש את עצמו שווה ערך אליו, נהיה 21. ואם אני אקח 3, אז יש 321. ואם אני אקח 4, נהיה 4,000. וחמש, 54,000. וככה אתה הולך ועולה. אז הוא אומר, בואו ראה שיושבים ישראל לשבת ומשל בבית הכנסת ובית המדרש להתפלל וללמוד תורה יחד. אם אחד מרגיש אני יותר גדול מהשני ואני יותר ממנו ואני לא שווה ערך אליו, אז רק אחד ועוד אחד זה 2. אבל כשהוא אומר הוא כמוני ואני כמוהו ויש בינינו אחדות, אז הוא אומר יושבים 10. הרי אמרנו 5 ספרות זה 10,000, 6 ספרות זה 100,000, 7 ספרות זה כבר 1,000,000, 8 ספרות 10,000,000, 9 ספרות 100,000,000, 10 ספרות זה 1,000,000,000. אומר רבנו בחי, כשיש 10 בבית הכנסת ויש ביניהם אחדות, זה לא 10 אנשים, זה 1,000,000,000 איש עשו מצווה. וזה פירוש על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אומר אותו דבר, אם תיקח את הספרות ואני שם את הספרות בשורה, ואני שם את האחד בתחילה, זאת אומרת זה אני הכי חשוב, והשני הוא פחות ממני, אז זה נהיה 0-1. אבל אם אני אעשה הפוך, אני מכתיר אותו עליי, זה לא 0-1 אלא זה נהיה 10. וכן אם נהיו 3 זה נהיה 100, ואם נהיה 4 זה נהיה 1,000. ועל זה אמר, על כן יאמרו המושלים, הגמרא אומרת, מה היה המושלים? המושלים ביצרם זה אנשי המוסר, שאתה רוצה ללמוד מוסר, איך אני צריך להתנהג בעולם ואיך אני צריך להתנהג בחברה, בואו חשבון, תלמד מהתרגילים של חשבון איך צריך להיות כל אחד עם השני, וזוהי השלמות. יש דומה לזה, ראיתי פעם שרב דסלר כותב, מתי מתחיל החורבן לא עלינו של משפחה או של בית? כשכל אחד מהצדדים אומר מה אני מרוויח ומקבל מהשני. כשהאיש אומר מה אני מקבל בכלל, איזה יחס אני מקבל מהאישה, מה אני מקבל ממנה, הוא כבר גמר עם חיי הנישואין שלו. אותו הדבר האישה שואלת את עצמה, מה בעלי נותן לי? בכלל לא נותן לי כלום, אז גמרנו. הוא אומר, אנחנו צריכים הפוך, אנחנו צריכים כל היום לומר מה עוד אני יכול לתת. וכך זה גם בעבודת השם. בעבודת השם אחד הדברים שמפריעים מאוד מאוד לאדם להתקדם בעבודת השם, שהוא כל יום מודד. זה דומה למה שהגמרא אומרת בעיון תפילה. מה זה עיון תפילה? הוא אומר, רש"י אומר, שאני התפללתי היום בכוונה, ראוי אני שתתקבל תפילתי. אז אדם נגיד לומד תורה היום, הוא אומר, הנה היום ברוך השם הספקתי כך וכך דפי גמרא, הספקתי כך וכך סימנים בשולחן ערוך, ראוי אני שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עושר, ייתן לי כבוד, ושאנשים ינהגו בי כבוד. אבל אם אדם יחשוב להפך, מה עוד אני צריך לעשות כדי לצאת ידי חובת בוראי? מה עוד אני צריך לשלם לבורא על מה שנתן איתי, החסדים שעשה איתי? אז עד רבה ועד רבה, ככה הוא יתעלה יותר, הוא יעבוד את השם יותר ויותר. ולכן הרב חידה כותב שעיקר התפילה של החסידים הראשונים הייתה, אך לשונו, שנכיר מיעוט ערכנו בעולם. שהאדם יתבונן ויחשוב שכמה שאני עובד את הבורא, לא יצאתי ידי חובת אחד ממיליון ממה שאני חייב לעשות לו. כמו שאמר בנשמת כל חי, ואילופינו מלא שירה חיים, ולשוננו רינה כהמון גלב. אומר, מאיפה תלמד מהבורא יתברך שמו? מה אצל הבורא? למה הוא בחר דווקא בשם הוויה? הרבה ראיתי שהראשונים עוד חקרו מה יש בשם הוויה. רבי משה חיים לוצאטו כותב שאחת הסיבות שזה שמו המפורש של הקדוש ברוך הוא, מפני שאין בו שום משמעות של חול. למשל באלוהים זה יכול להיות חול, כמו הפסוק, אלוהים לא תקלל, אלוהים זה שלטון, אלוהים זה שופט, אלוהים זה דיין, אלוהים זה מושל. וכן אל, זה יכול להיות גם אל הון. וכל שאר השמות שיש לקדוש ברוך הוא הם כינויים, ואפילו עדנות, יש ויכוח, מחלוק את רבותינו, מה שכתוב בפרשת וירא, אנה תעבור מעל עבדיך, אם זה חול או קודש. אז יש עדנות ומשמעות חול, אבל שם הוויה, אומר רבי משה חיים לוצאטו, אין במשמעות חול בכלל. הארי אמר תירוץ אחר, הארי אמר ששם הוויה מרמז על היה, הווה וגם יהיה, שיש בו לשון עתיד עבר בהביאה נוכחית, על שם שהוא בפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. הגאון חידה אמר, ואם יורשה לי שאני אוסיף עוד פירוש קטן כמו שהוא רגיל עם רמזים, הוא אמר דבר מדהים. הוא אומר שם הוויה המספר שלו 26, ואם אני מחבר 2 ועוד 6 יוצא 8. הוא אומר בספרה 8 יש דבר מאוד מאוד מדהים, ולכן בחר הקדוש ברוך הוא דווקא באותיות האלה את שמו המפורש. הוא אומר, מה יש במספר 8? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב כמויות, הוא אוהב איכויות. הוא אוהב כמה שאדם מקטין את עצמו יותר, הוא יותר מוצלח. הוא אומר, תיקח את הספרה 8, תכפיל אותה ב-2, כמה יוצא? 16. 1 ועוד 6, 7, ירדת 1. תיקח אותה, תכפיל אותה ב-3, 24. 2 ועוד 4, 6, ירדת עוד 1. תכפיל אותה ב-4, תקבל 32, 3 ועוד 2, 5, ירדת עוד 1. תכפיל אותה ב-5, קיבלת 40, זה 4, ירדת עוד. תכפיל אותה ב-6, 48, 4 ועוד 8, 12, 1 ועוד 2, 3. תכפיל אותה בשבע, 56, 506, 11, 1 ועוד 1, 2. תכפיל אותה בשמונה, 64, 6 ועוד 4, 10, זה נשאר 1. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקטנים. הוא אומר, זה מה שכתוב בתנא דבי אליהו. שם בתנא דבי אליהו, פעם רבי יוחנן פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, תגיד לי איפה אתה נמצא? הוא אומר, אני נמצא תמיד בבתי הכנסת ובבתי המדרש. ואיפה אתה יושב? הוא אומר, אני רוצה לדעת, ומחר אני אבוא לבית הכנסת, איפה אני נמצא אותך? בצד שמאל, בצד ימין, קדימה, אחורה, בצד צפון, דרום. אמר לו, אין אני יושב אלא בין עניים ובין השפלים, שנאמר, אני את דקה ושפל רוח. כי הקדוש ברוך הוא אוהב דווקא את מי שממעיט את עצמו, דווקא את מי שמקטין את עצמו. והדוגמה מהר סיני, משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני. יוצא ככל שהאדם ממעיט את עצמו, זה יותר. אומר גם חידה, ולמה זה ככה בשם הוויה? אומר, דבר ידוע הוא בין חכמי הקבלה, שכמה שיש כמות יותר, אז יש פחות רוחניות, וכמה שיש פחות חומר, יש יותר רוחניות. אז כמה שיש יותר גשמיות, וזה למעשה דברי אבות רבי נתן, רבי יהודה אומר, כל המקבל עליו הנאות עולם הזה, מורידים ממנו הנאות עולם הבא. וכל מי שמוריד מעליו הנאות עולם הזה, אז הוא זוכה יותר לעולם הבא. יוצא ככל שאדם פה, בעולם הזה, יוצא להנות יותר, ולהיות גשמי יותר, ומקשים את השכר ואת ההנאות שלו, אז זה על חשבון הרוחניות. אבל ככל שאדם ממעיט מההנאות הרוחניות שלו, הגשמיות שלו, זוכה יותר להנאות רוחניות. אנחנו נתפלל על הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, החיים צריכים שלום, ואנחנו צריכים שלום, כמו שהזוהר הקדוש אומר, מה זה השלום בגוף? בריאות זה שלום. איפה ראינו בריאות? אומר רבי שמעון, כל אחד מאיתן מורכב מהאש, רוח, מים, עפר. כשיש איזון ביניהם, אז הגוף, הטמפרטורה שלו נוחה, החום הטבעי של הגוף הוא ממוצע, בריא, הכל בסדר. שמתחיל להיות הפרה של האיזון של הארבע יסודות, חס ושלום מתפרק. אומר, המתים צריכים שלום, שכן המתים, אנחנו אומרים עליהם, מה שהם נפטר, מה הגמרא אומרת, יוצאים מלאכי השרת שאומרים לפניו, יבוא שלום. כת אחת אומרת יבוא שלום, כת שנייה אומרת הולך נכחו, כת שלישית אומרת ינוחו על משכבותם. זה לא כמו סדר הפסוק שמה כתוב בגמרא, גם בזה יש איזה ביור. אז אומר, אפילו המתים צריכים שלום. למה? כי אם חס ושלום החיים פה לא חיים בשלום, גם המתים מצטערים, כמו שהגמרא דורשת על הפסוק, ויראו אותנו המצרים ויענונו, עשו אותנו רעים. ובהמשך הגמרא אומרת, מה לנו ולאבותינו, מלמד שהאבות מצטערים בקבר בצער הפנים. אז יוצא שהמת גם צריך שלום, לכן שמתפללים על הנפטר בקשים שלום. וישראל שמסיימים את התפילה אומרים, המברך את עמו ישראל בשלום. לכן לומר לך שכולנו צריכים שלום, ושלום זה שקט, שלווה, איזון, שלמות של העולם, שלמות בתורה, שלמות בכל העניינים. הקדוש ברוך הוא יריק עלינו שפע, שלום, ברכה, רווחה והצלחה, שהמקום הזה יפרח וישגשג, וירבה פה תורה וכבוד שמיים עוד ועוד, וכל פתח תקווה כולה שברוך השם הולכת ומתרחבת ותעלה עוד בתורה, ויעלו עוד בתורה ויראת השם תורה. ביקשו ממני רק להזכיר שיש כאן איזה שמות לברך אותם, אנחנו נזכיר אותם אחרי כן. וגם ביקשו להזכיר שיש את הספרים על שבת, יש אותם בחוץ, מי שירצה במחיר הקרן, והשם ייתן לכם משעות לבכם לטובה, ויאריך ימיהם של הרבנים בתור ובנעימים, להרבות כבוד שמיים עוד ועוד, אמן כן יהי רצון.